מכירה את כביש בגין בירושלים? אז כל פעם שאני עולה על הכביש הזה, אני נזכרת. נזכרת בעצמי על הכביש הזה. ילד בן שבועיים, בכיסא תינוק מאחוריי, צורח, 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 תינוק קטן, 2,800 גרם, בוכה בלי הפסקה. כביש מהיר, אי אפשר לעצור. אני נוסעת מעין קרם לקצה השני של העיר, לשכונה חרדית, ליועצת ההנקה היחידה שיש בעיר, בתיה דייביס. ומתפללת, מתפללת שהיא תעזור לי. כל הגוף שלי כואב. זאת הפעם הראשונה שאני נוהגת לבד, מזיעה מרוב לחץ, אני מפחדת, אני אומללה, והפתמות שלי פצועות ומדממות. והילד שלי צורח מאחורה, ואני לא מצליחה לראות אותה, אני מפחדת שמשהו רע יקרה, ואין לי איפה לעצור. ואני מרגישה אמא גרועה, גרועה, כי הוא לא אוכל, ואני חסרת אונים, והוא לא מפסיק לבכות. הגעתי בסוף. אחרי נסיעה שוואלה, ערכה נצח, הגענו אני והחבילה הקטנה הזאת לחדר קטן, בבניין רכבת בשיקונים. ואני מתחננת אליה, אני מתחננת אליה שתגאל אותי מהכאבים האלה, ושתגרום לו לינוק, ושתיקח מני את הכאבי תופת בכל התחברות שלו לשד. והיא, היא מסתכלת עליי בעיניים מלאות אמפתיה, אבל היא לא שוקעת איתי פנימה. בתיה דייביס במבטא אמריקאי כבד ובאסרטיביות, היא מבקשת ממני, את יכולה בבקשה לספור עד 10, ואז להגיד לי כמה כואב לך? והיא מלמדת אותי לעזור לו לינוק. ולרוב ב-10 הכאב פוחת, ולאט לאט זה מסתדר. ובסוף, וואלה, בסוף הוא ינק.
היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות.
ואני מיכל רוזן, אחות, מילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
הנקה! וואו, נושא ענק. עצום. אפשר לדבר עליו שעות ומכל כך הרבה זוויות, ומזכירה לכם שיש לנו כבר פרק על הכנה להנקה. היום אנחנו רוצות לדבר על הנקה מנקודת מבט של נשות מקצוע שמלוות נשים בתהליכים של הריון ולידה ואחרי, להביא נקודת מבט אולי יותר רגשית, נשית, אמאית, ומיכל את פה, ואנחנו ככה קראנו ו... הזמנו שוב את הילה, שהילה לברן, חותם, שיועצת הנקה מוסמכת, IBCLC. שמחות שאת חוזרת להיות איתנו בנושא הזה.
אז אנחנו בעד, תראי הילה, אנחנו באמת בעד, ואנחנו מודעות ליתרונות העצומים. אבל היום, בסוף הפרק, אנחנו נרצה להתבונן על הנקה, ממש כמו על הדיון שיש לנו על הלידה טבעית. להתבונן על הנקה בסקרנות, וכמו עוד נושא שפה אישה יכולה לבחור.
אז לפני שאנחנו נכנסות לשאלת הבחירה, יש כמה נושאים שכדאי לדבר עליהם, והם קשורים למחשבה על הקושי הכרוך בהנקה, ממה הוא מורכב, וגם על ידע וכלים. ואני חושבת שכשיהיו לנשים כלים וידע, יהיה להן קל יותר לבחור. אני חושבת שהנקה היא תהליך מורכב, כי יש בה היבטים פיזיולוגיים וגם היבטים רגשיים, שאנחנו פוגשות בהם בפעם הראשונה. ולכן היא כל כך מציפה מכל הכיוונים, כי כשכואב לנו, או כשאנחנו עייפות מאוד, או כשאנחנו חרדות מאוד, או מודאגות משאלות שמגיעות מהמקום הכי ראשוני שלנו, כל אלה, הדברים האלו ביחד מאוד מקשים עלינו בפתרון של בעיות. ולכן אני תמיד תמיד ממליצה לפנות לאשת מקצוע שאתן סומכות עליה, ולא להישאר עם כל הקושי הענקי והמורכב והמתמשך הזה לבד, לא לעזר בקבוצות בפייסבוק או בגוגל, להיפגש פנים אל פנים, כמו שאת עשית מיכל עם בתיה דייביס. ובשיחה שלנו היום אני רוצה לגעת בכמה מן הדברים הללו, שבכל אחד מהם רצוי להרחיב מאוד בהיבט האישי של כל אמא שמאזינה, מול יועצת ההנקה שלה.
אנחנו נדבר על מה שקורה מעבר לימים הראשונים, ואחר כך בהמשך ככה נתפנה לזוויות הנוספות בהקשר של בחירה להנקה.
אז בואו באמת ננסה לגעת באתגרים השונים שיש בהנקה, גם לאם וגם לתינוק, לדיאדה. אני מוצאת שיש כל מיני סוגי אתגרים. יש אתגרים פיזיולוגיים עבורנו, ויש אתגרים שקשורים בגידול של תינוק ובבריאות שלו. יש היבטים נפשיים, אישיים וזוגיים ומשפחתיים. אז כמובן לא נוכל לגעת בכל התמונה המורכבת, אבל ננסה לגעת בכמה אתגרים שחוזרים על עצמם אצל מרבית האימהות, שאימהות מזכירות אותן כקושי או כאתגר נפוץ.
אוקיי, חזרנו הביתה. ואנחנו עכשיו עם תינוק בבית, שזה נורא מפחיד להגיע עם תינוק קטן הביתה. עברו 3 ימים. מה צריך לדעת? באיזה אתגרים לרוב אנחנו נתקל?
נכון, המעבר הביתה מבית החולים הוא באמת לא פשוט. כשמדובר בילד ראשון, האתגר הוא מסוג אחד. כשמדובר בילדים שהם לא ראשונים, זה אתגר אחר, כי יש עוד ילדים בבית. בואו נגיד כמה מילים על הילד הראשון ועל המעבר הזה. המעבר מבית החולים, שיש בו משהו מגונן ומסודר, אלינו הביתה, הוא מקור לחרדה גדולה לפעמים. בעיקר אם אנחנו מתקשות גם בהנקה. כי אנחנו כאובות מהלידה עצמה הרבה פעמים, וגם לפעמים כואב לנו להניק, או שאנחנו מרגישות מלאות מאוד גדולה בשד, אולי אפילו גודש, כי לרוב השחרור קורה בדיוק ביום שבו השד מתמלא בחלב. וכל האתגרים הללו, יחד עם האתגר הנפשי של השינוי והמעבר, זה יכול להיות מאוד מאוד מציף.
ואז הרבה אמהות יכולות לחוש שזו משימה בלתי אפשרית מבחינתן, בדיוק על הימים האלה, גם כואב, גם עייפים, אחריות, הכל הכל מאוד מאוד גדוש, ויש את הבן זוג או בת זוג, איך אפשר לעזר בהם, או בכלל במי לעזר, בשביל להקל?
אני באמת רוצה לדבר על העייפות, ולתת לה מקום, כי זה משהו שמאוד מאוד קשה לתאר, ולדמיין לפני הלידה, את הקושי שכרוך בזה. זה לא קשור בהכרח להנקה, אבל אמהות מניקות חשות הרבה פעמים, שהן יותר לבד עם העייפות הקשה של הימים הראשונים, כי בן הזוג לכאורה לא יכול לקחת חלק ולהניק. לא לכאורה, הוא באמת לא יכול להניק. אבל יש לבן הזוג הרבה מאוד מקום בשלב הזה, הוא נחוץ מאוד. בעיקר הוא לחיזוק, עידוד ותמיכה, וגם לצד הטכני, להביא כוס מים, להחליף חיתול. בן הזוג בשלב הזה הוא חלק מהותי, מהתחושה של אמא שהיא לא לבד בעייפות ובקושי. שני בני הזוג זקוקים גם הם לתמיכה של מעגלים נוספים הרבה פעמים. חשוב לדעת לבקש וגם לקבל עזרה בימים האלה, ואני לא מדברת על אורחים, אלא על עזרה ממש, זאת אומרת באוכל, בכביסה, בניקיון, ובעיקר בעידוד ותמיכה ואהבה ולהיות איתך, שלא תהיו לבד.
אבל בואי רגע, אני פרקטיות, מתי למשל אפשר לשלב בקבוקים?
בקבוקים הם לא איזושהי הצלה בטוחה. כי גם עם בקבוק אתם עדיין את נשארת עם אותה מורכבות ואותה תובענות. לפעמים אבל זה עוזר, לפעמים זה מקל. בקבוקים הם בעצם, למה אנחנו חוששות מהם לכאורה, יועצות ההנקה? הם בעצם מידע חושי. בקבוק הוא בעצם מידע חושי חדש ונוסף שיש לתינוק. ואנחנו צריכות לשקול אם אנחנו רוצות לחשוף את התינוק שלנו לאיזשהו מידע חושי, שעלול לבלבל אותו. כמובן שהרבה פעמים אין ברירה, וחייבים להשלים חלב או תמל בבקבוקים, אבל אני לא מדברת על המקרים האלה, אני מדברת על אמא שמניקה, ואין לה קושי מיוחד לייצר חלב, או אין לה למשל קשיים אחרים, והיא לא חייבת להשתמש בבקבוק. במקרה כזה, אם אפשר, אני ממליצה, על סמך מחקרים כמובן, להימנע מבקבוק, עד שההנקה מתבססת, שזה מונח קצת מופשט, הוא אומר בעצם שברגע שאת מרגישה שהתינוק יונק טוב, ואת רגועה, והוא עולה במשקל, ואין לך כאבים מיוחדים, אז מדי פעם, אם צריך, או אם את רוצה, אז אפשר לתת את הבקבוק, וזה לא אמור לפגוע בהנקה. אבל אנחנו לא ממליצות לשלב בקבוק מיד בהתחלה, אם לא צריך. כי כמו שאמרתי, זה פשוט יותר מדי מידע חושי לתינוק, והבלבול הזה עלול לפגוע בהנקה. ואת ההנקה קצת יותר קשה להפעיל, כי היא נמצאת בעצם בשליטה של התינוק, להבדיל מבקבוק שנמצא בשליטתנו. קשה יותר לגרום לה לקרות ברגע שהתינוק קיבל עוד מידע חושי.
ומה עושים אם מגלים שתינוק לא עולה במשקל, אולי הוא לא מרוצה בהנקה, לא מפסיק או מתנתק, בכי, כל הדברים האלה?
את באמת מדברת על קושי מאוד נפוץ, קורה קצת בגילאים קצת יותר גדולים, לא בשבועות הראשונים בדרך כלל, וזה קורה מסיבות רבות ומגוונות. וחשוב במקרה כזה להתייעץ מיד עם אשת מקצוע ולקבל תוכנית מסודרת. לא רק עצה כללית או תשובה כללית, אלא ממש תוכנית שתהיה כרוכה גם בליווי מתמשך של אשת מקצוע. כי ברגע שהדברים מסתבכים, כמו שאת מתארת, זה מצריך תהליך כדי לחזור ולהחזיר את הדברים אל המסלול.
כן, לפעמים זה מין מדרון חלקלק כזה שאני שומעת מאמאות, ששם בעצם נקודת האחיזה בתהליך של ההנקה נשמטה.
נכון, נכון. וצריך שאיזושהי אשת מקצוע תבין את כל התמונה במלואה, מה קרה, מה הביא לזה, יחד איתך, בשיחה, בפגישה. ותהיה איזושהי תוכנית גמישה שמשתנה בהתאם למה שקורה בשטח, וגם שאשת המקצוע תהיה אוזן קשבת, ותלווה אותך בתהליך כזה, כי זה קשה, יש בזה הרבה חשש של אובדן של ההנקה. ואנחנו, אחרי שנאבקנו והגענו להנקה בהרבה מאוד קושי לפעמים, אז אנחנו חוששות לאבד אותה. לכן תמיד צריך להיעזר, ושמישהו אשת מקצוע תראה את כל התמונה הפיזיולוגית שלך, וגם מה קורה לתינוק.
יש המון מיתוסים על מה מותר לאכול בהנקה ומה אסור לאכול בהנקה. המון מיתוסים והמון עצות, כאילו לכל אחד יש מה להגיד לך. אסור לשתות קפה, אסור לאכול חומוס כי זה עושה גזים. אסור חריף, אולי תשתי בירה שחורה ואז יהיה לך יותר חלב חילבה. מה נכון מכל זה ומה לא?
בעצם מותר לאכול הכל. זה אחד המיתוסים הנפוצים שאסור לאכול את זה או את זה. אין שום מאכל שאסור לאכול. כי אמהות בכל רחבי העולם אוכלות את כל סוגי המאכלים. אז לא נמצא בשום מחקר שיש איזשהו מאכל שאסור לאכול אותו וגורם לגזים. גם קפה דרך אגב מותר לשתות. אבל אנחנו, יש מאכלים שבאופן אינדיבידואלי, ביחסים שלנו עם התינוק, אנחנו נגלה שהם משפיעים יותר על התינוק שלנו, ואנחנו נדע להימנע מהם. למשל אחרי כוס יין, אנחנו יודעות שצריך להמתין שעתיים, אבל חוץ מזה מותר לאכול הכל.
ויש משהו שאת חושבת שכדאי שאמהות מניקות ידעו ויכירו, כי הוא יכול לעשות להם קסם ולחזק את ההנקה או לעזור להם?
אני אשמח מאוד אם כל האמהות המניקות ידעו להניק בשכיבה. ואני גם מאוד אשמח אם הם לא יחששו לעשות את זה. יש הרבה, סביב זה יש הרבה אמונות שהן לא נכונות. צריך להכיר את הכללים, לעשות את זה בצורה נכונה ובטיחותית, בשכיבה, וזה פשוט יכול לעשות קסמים, לאפשר לאמהות מניקות לנוח, לא רק בלילה, אלא גם בשעות היום.
יש מצבים שבהם אישה חושבת שהיא באמת מניקה טוב, והכל ככה עובד פיקס, ופתאום מבינה שמשהו לא תקין. אני מכירה מישהי שסיפרה לי שהתינוק שלה התייבש, והוא ישן בעצם המון המון, והיא הייתה בטוחה שהוא התינוק הכי שבע, והכי רגוע ונינוח, ויש לו ממש נשמה רגועה. ואז היא מגיעה לשקילה בטיפת חלב, ובום, שוק גדול. תינוק לא עלה במשקל, ירד.
כן, השקילה של עלייה במשקל, השאלה של עלייה במשקל היא שאלה מאוד חשובה. היא בעצם נוגעת לשאלה שאנחנו שואלות את עצמנו כל הזמן, איך אנחנו יכולות לדעת שהדברים בסדר. אז יש כמה אינדיקציות. דבר ראשון, פיפי וקקי, תינוקות בחודש הראשון, צריכים לעשות לפחות 3 פעמים קקי ביממה. יש כאלה, ופיפי הרבה פעמים. יש כאלה שעושים יותר או פחות, אבל בערך 3 פעמים קקי ביממה. והם גם צריכים להתעורר לבד ליניקה, ולא להזדקק לכך שאנחנו נעיר אותם. וכשהם על השד ויונקים, אנחנו רוצות לראות שהם יונקים ביניקה פעילה, ושהיניקה לא ישנונית ומנומנמת. כמובן שהם בסוף גם נרדמים והם מתחילים להיות מנומנמים, אבל שההתחלה של היניקה או מרביתה היא פעילה. ועוד סימן שדברים הולכים טוב, זה חזרה למשקל לידה. אנחנו מצפות שתינוק יחזור למשקל לידה בערך שבוע, אחרי הלידה, בין שבוע ל10 ימים. אז חשוב להכיר את האינדיקציות האלה. ולדעת שתינוקות לא אמורים לנוק לפי שעון כל 3 שעות, אלא באופן הרבה יותר תחוף. והיניקה והקצב שלה היא מאוד משתנה. יש שעות של יניקה רבה וצפופה, ויש שעות של יניקה יותר מרווחת, עם יותר שינה. יש ימים של קפיצות גדילה, שבהם יונקים המון, ויש ימים יותר רגועים. זה מאוד דינמי, זה מאוד תהליכי.
ואם תינוק משתנק מאוד ובוכה על השד, או מתנתק ולא מרוצה מהנקה, מה עושים?
יש באמת מקרים שזה קורה בהם, שזה קורה לרוב כשהאם מייצרת המון המון חלב. לפעמים בכמות שהיא מקשה על התינוק לבסט את היניקה. אז הוא משתנק, והוא לא מרוצה מהנקה, והרבה פעמים באופן פרדוקסלי, זאת דווקא סיבה לעלייה במשקל, כי התינוק יונק רק פונקציונלית, הוא לא נהנה מהנקה, הוא לא נרדם בהנקה, הוא לא רוצה לינוק לאורך זמן, והוא לא יונק ברוגע. ואז, למה? כי הוא כל הזמן חווה זרמים מאוד חזקים של חלב, שזה מקשה עליו. אז הוא לא משלים את התהליך של היניקה, והוא לא מקבל בעצם מספיק חלב. ובמקרה כזה יש כל מיני שיטות ודרכים טיפוליות להפחתה של חלב בצורה מבוקרת, או לניהול של ההנקה בצורה שתקל על התינוק ועליהם. ואלה מקרים שבאמת צריך להתאים אליהם את הפתרון, כמו שדיברנו קודם על אי עלייה מספקת, שצריך גם בה למצוא את הסיבה ולהתאים לתוכנית. גם כאן חשוב לדעת שאם התינוק בוכה ומשתנק ביניקה או לא מרוצה, כדאי לפנות לייעוץ הנקה.
דלקת בשד. נשמע שלא מעט נשים חוו, יחוו דלקות בשד מתישהו, ואל תצחקי, אבל לא פעם שמעתי חשש של אמא שכשיש לה דלקת, היא אולי מעבירה לתינוק שלה חלב דלקתי. כי היא עם הדלקת, וזה בטח עובר אליו.
כן, דלקת בשד קורית המון להמון נשים. לפעמים זה מסיבה פיזית, כמו סתימה שלא טופלה, או פצע שהיה. ולפעמים זה פשוט קורה מעייפות רבה וסטרס, שמאוד מאפיינים את השבועות הראשונים לאחרי הלידה. ולפעמים זה גם קורה בגלל ניהול לא נכון של ההנקה. כלומר, הנקה לא ברצף, אלא עם הפסקות מסיבות שונות. המון פעמים דלקת קורית באמת בשבוע השלישי, בערך אחרי הלידה, כי זה הזמן שבו אנחנו מתחילות יותר להרגיש ברוגע, אנחנו מתחילות לסדר דברים בבית, או לצאת החוצה.
יותר סחות דעת.
אנחנו יוצאות פתאום עם התינוק, ואנחנו לא שמות לב שהוא ישן, ואנחנו דילגנו על הנקה. ואז זה עלול לקרות. סימנים שלה הם כאב בשד, ואדמומית וחום. במקרה כזה באמת מומלץ לחמם את השד ולהוציא את החלב כמה שיותר פעמים, או בהנקה, או בשאיבה, או בסחיטה. ואם החום לא יורד תוך כ-24 שעות, אז לקחת אנטיביוטיקה, ללכת לרופא ולהתייעץ עם רופא לגבי האנטיביוטיקה. הכי חשוב, לא להפסיק להניק. ההפך, להניק במרץ, התינוק יכול לסייע, וכמובן שאין שום בעיה שהתינוק ינק את החלב הזה.
זה לא חלב מודלק.
ממש לא חלב. זה חלב שאין בעיה להניק אותו.
אוקיי, אבל יש כאלה שלא מצליחות להניק. לא ניכנס עכשיו לסיבות, אבל הן כן רוצות להזין בחלב אם שאוב. איך ניגשים לזה? יש הרבה נשים שרוצות להתחיל לשלב בקבוקים בשלב כלשהו, כי הן רוצות לצאת, נגיד, צריכות לצאת לעבודה, אני מכירה כאלה שצריכות, שהן מרצות וצריכות לחזור לאוניברסיטה, או לימודים. איך ניגשים לזה? איך ניגשים לשאוב חלב? יש כאלה שרק המחשבה להתחבר למשאבה, לחבר את השד שלהם למשאבה, ממש הם נגלות מזה, או זה מרתיע אותם. אמורות לי, אני מרגישה כמו פרה להתחבר למשאבה.
נכון, כי משאבה באמת זה לא אביזר אינטואיטיבי, והוא גם מאוד מאוד, הוא מכני, הוא מכשיר, והנקה היא נקשרת למשהו מאוד רגשי, ובאמת הרבה פעמים גם נשים רואות הבדל מאוד גדול בכמות החלב שיוצאת להם בהתחלה, עד שהגוף מתרגל לשאיבה, בגלל שזה בעצם כל כך גורם לנו להתנגדות פנימית, אבל הרבה מאוד פעמים נשים מאוד נעזרות בשאיבה, וצריך פשוט להבין מה הסיבה לשאיבה ובין כמה התינוק. כי משאבה בעצם היא כלי מאוד מאוד חשוב. יש הרבה אפשרויות של משאבות בשוק, וצריך לדעת להתאים את המשאבה לסיטואציה. יש הבדל אם התינוק רק נולד, ואנחנו צריכות לשאוב למשל 8 פעמים ביממה כדי לייצר חלב, או אם התינוק הוא בין 3 חודשים, ואנחנו רק רוצות לשאוב פעם אחת, פעם ביום, כדי לצאת לקפה עם חברות, או ללכת באמת ללמד באוניברסיטה. או שזה תינוק שאנחנו רוצות לחזור לעבודה, ואז אנחנו רוצות לשאוב כמה פעמים בעבודה, כדי לשמור על הכמויות של החלב, או להזין את התינוק בחלב הם. אז אנחנו בעצם מתאימות את המשאבה, ואת אופן השאיבה לסיטואציה. ואני באמת ממליצה גם לאמהות לא לקנות משאבה לפני הלידה, כי הן צריכות לדעת מה קורה, כמה, איך היניקה הולכת, ותקנו את המשאבה, תתאימו אותה למצב אחרי הלידה, אחרי שתפגשו את התינוק. ואם מדובר בחזרה לעבודה, זה תהליך שאנחנו מתכוננות לקראתו, אנחנו יודעות, אנחנו צריכות לדעת איפה ניתן לשאוב, מתי, לפעמים צריך לתאם את זה עם המנהלים שלנו, למצוא חדר מתאים, מקרר לאחסון, או להביא איתנו צידנית, ופשוט להתכונן לזה ולהכיר את התהליך הזה של השאיבות.
כל כך הרבה ניואנסים ודברים ופרטים, ואני מרגישה שיש לך רגישות מאוד מאוד גדולה ככה לכל הנושא הזה ולכל הצרכים, ואת מאירה המון נקודות. ועכשיו בא לי רגע לשאול אותך, מה בעינייך, אילה, הקושי המרכזי בהנקה? מה הכי היית רוצה שאימהות ידעו או ילמדו באמת על ההנקה?
אני חושבת שכדאי להגיע אל כל התהליך הזה של ההנקה כאל חלק מההורות. צריך לזכור שהיא לא מטרה בפני עצמה, היא חלק מתהליך של אימהות ושל הורות. והיא כרוכה, כמו שההורות כרוכה, באתגרים רבים, והיא משתנה מאוד. יש המון המון מיתוסים סביבה וחוסר ידע, וגם ידע במקומות אחרים. צריך המון המון תמיכה מהסביבה, מהבן זוג, מאנשי מקצוע. כי הנקה היא תובנית מאוד. לגדל תינוקות באופן כללי זה תובני. אבל כאן יש מורכבות פיזית ונפשית שמצריכה הרבה מאוד התאמות, הרבה מאוד שינויים. זה מאוד מאוד לא פשוט ולא טבעי במרכאות, ומצד שני זה כן, כי הגוף יודע לעשות את זה ותינוקות יודעים לעשות את זה. אז בכל קושי שיש, אני מאוד ממליצה לאמהות לחקור, ללמוד, להקשיב, לקרוא על הנקה, להתכונן לאתגרים, ובעיקר להיעזר. לעזר באנשי מקצוע ונשות מקצוע, שאת מוצאת שיש לך שפה משותפת איתן, ושהיא לא שופטת, אלא שהיא תומכת בכיוון שאת רוצה, ושתמצאי את הדרך שתהיה טובה לך, ושתרגישי איתה בטוחה ושלמה. זה מה שחשוב בעיניי.
הבחירות. זה...
תודה רבה. תודה רבה, אילה לברן חותם.
בשמחה,
תודה לך. שמחנו מאוד שחזרת אלינו לאולפן לחדד... עוד נושאים, אבל רגע, רגע, אל תיפרדו מאיתנו, כי אחרי הפוגה קצרה, יש לנו שאלה מאוד חשובה אליכן.
עשיתי את זה פעמיים. אוקיי. הפוגה מוזיקלית? אוקיי.
אז תגידי, אביגיל, שאלת את עצמך פעם אם את רוצה להעניק? כי אחרי שעברנו על כל כך הרבה אינפורמציה חשובה, ונפרדנו מאילה יועצת ההנקה, חשוב לנו בכלל להעלות את הנושא של הבחירה בהנקה. שאלה שממעטים לשאול אותה.
אז חלילה שלא תחשבו, לא הוצאנו את יועצת ההנקה, כי אולי זו שאלה שאי אפשר לשאול לידה. פשוט השארנו את זה רגע לאיזשהו דיון שלך ושלי. דיון שהיה לנו מאוד מאוד חשוב לתת לו מקום. טוב, יאללה. סיפור.
סיפור.
גיל 21. אני בקליניקה של רופא, מנתח פלסטי, הוא מסביר לי על הניתוח, על אחרי הניתוח, ואני כבר לאותה לקבל את התאריך לניתוח שיגאל אותי מקושי הכי גדול שלי, קושי עם החזה שלי. אני הולכת להקטין את החזה. מלא אינפורמציה, ובין היתר הוא אומר לי משהו על הנקה, שייתכן ולא אוכל להעניק, וזה הדבר האחרון שמעניין אותי. כעבור עשור, אני עם חזה קטן, צלקות שכבר כמעט ולא רואים, אני בהיריון, אני מתכוננת ללידה טבעית, מתכוננת להניק ומתכוננת להישאר בבית עם הבת הבכורה שלי, חלומות נרקמים, תחושות נעימות שעולות בי, כשאני מדמיינת את כל הדברים האלה ואותנו ביחד.
אוקיי, ואז את יולדת בלידה שסיפרת עליה בפרק הקודם, לא הלידה שפינטזת, ומה קורה?
היא באה לעולם, היא פרקת, פה עליי, חדר לידה, אני מנסה להעניק, מעלית הדינה עוזרת לי בחיבור הראשון, ואני באופוריה. אני מרגישה שלפחות החלום הזה מתגשם. והשעות חולפות, והימים עוברים, והתינוקת שלי מאבדת משקל. אני מנסה להעניק עם המון המון מוטיבציה. ואני מתחילה להבין שאין לי חלב. והכל מתחיל להסתחרר. אני חייבת להעניק. מבחינתי זה הדבר הכי הכי חשוב. אבל אין לי חלב. יועצת הנקה שמזכירה לי שישנן נשים שבעקבות ניתוח הקטנה של חזה לא יכולות להניק.
ואת, רגע, מה קורה לך שם שאת שומעת את זה?
אני מתחילה לכעוס. אני עניק ולא מעניין אותי, בכל מחיר. התינוקת שלי בוכה המון. אני בוכה המון. באיזשהו שלב אני הופכת לרובוט, אני מפסיקה לבכות. רק רציתי ללחוץ את השד ושייצא חלב. כי ככה זה הרי אמור להיות, זה הכי טבעי שיש. ויועצות מתחלפות, ודיקור להגברת חלב, ושקילות ושקילות וחילבה, ולחיצות שיאצו, והכל תוך כדי ענקות מרובות. מכונת שאיבה חשמלית הכי חזקה שיש בשוק מגיעה אליי. סחרור, סחרור. אני חייבת להוציא מהשדיים שלי חלב.
ואיך הסביבה עם כל האירוע הזה, הבן זוג שלך, בטח לכולם יש מה להגיד.
אמא שלי ושל בעלי לא מבינות מה הקטע שלי. מה ההתעקשות הזו? שלא לומר, איזה משוגעת אני עם כל העניין הזה. מה הבעיה עם פורמולה? הם גם שתיהן לא העניקו. וכל כאן אמרו לי, תראי איזה יופי גדלתם, אפילו שלא ינקתם. ותסכול ועייפות וניסיונות הנקה מרובות ותוספת של פורמולה ואין לי גודש ואין לי חלב. והשדיים שלי יפים והם סקופים ואין לי חלב. ואחרי כמה ימים אני קורסת, נשברת. הילדה מתייבשת, אנחנו במיון. זוועה. אני מקבלת שם את הסתירה של החיים שלי.
וואי וואי וואי, זה מה זה נשמע קשוח, וגם יש את כל העניין של התאוששות אחרי לידה, אני מדמיינת אותך שם במיון, זה קשה כל כך.
ואז מדברת איתי יועצת הנקה מאוד מאוד מפורסמת, מאוד מאוד ותיקה עם המון המון ידע, והיא אומרת לי, די, שחררי את ההנקה, אין חלב, את לא יכולה לפגוע בבת שלך, ובעיקר בעצמך. זהו. אני בתחושת כישלון נוסף. אני פשוט הכי לא עם האדמה, כמו שחשבתי. מבחינתי יש רק אדמה שנשמטת לי תחת רגליי, והשדיים שלי מתמלאים בעצב וברגשות אשם. ממש לא בחלב.
וואי. ושם זה מתחיל להסתדר? הסחרור הזה?
תראי, אני מתחילה לתת פורמולה. ואפילו יוצאת מהבית. ויום אחד אני יוצאת עם בן זוגי היקר, אנחנו מטיילים עם העגלה, התינוקת המתוקה שלנו, אנחנו נכנסים לסנטר, נכנסים לאיזושהי חנות משקפיים, ומישהי שאני לא מכירה דוחפת את הראש שלה, לעגלה, ואז היא מסתכלת עליי ושואלת, את מניקה? וואו, אלוהים! מיכל, אני פורצת בבכי, באמצע החנות, ליד אישה זרה, שבכלל איזה לחדור לעולמי, מבלי לחשור רגע מה זה מעורר אצלי, ואני שם חוויתי עוד מוות קטן.
את יודעת, זה מטורף, אביגל, אנחנו מכירות כל כך הרבה שנים, ואף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה.
כשאני יושבת עם זוגות לפני לידה, מתקיים הרי שיח גם על דברים שאחרי לידה. אני מנסה מאוד מאוד לדבר גם על מעבר להר, כמו שככה שמענו, וגם הנקה. ובהתחלה אני שואלת שאלה בסיסית, את רוצה להניק? ואני אף פעם לא מתייחסת לזה כברור ומובן מאליו שהיא תבחר בהנקה. למרות שהיום זה מרגיש כאילו ברור שכן היא צריכה להניק. אז אני קודם כל שוב אשאל, את רוצה להניק? אולי זה גם בגלל שזה נושא רגיש אצלי, ואת יודעת, אני פוגשת מגוון תשובות גדול.
איזה תגובות למשל את פוגשת?
אז יש נשים שמיד עונות בנחרצות, בטח שאני עניק, זה הכי טבעי, אני חייבת, אין סיכוי שאני נותנת פורמולה, ברור, ברור, ברור. יש את הנשים שמרגישות אי נוחות, וככה מתחילות לזוז על הכיסא. ואז אני מנסה לברר איתן, מה גורם לתחושת האי נוחות? ואז כשהן ככה מרגישות טיפה יותר בטוחות, ושאין שיפוטיות בחדר, עולות מגוון תשובות. תשמעי, אני ממש לא רוצה להעניק, זה דוחה אותי. כל הרעיון הזה שאני הופכת למחלבה, יש לי גם בכלל עניין עם החזה שלי, אני ממש לא רוצה שהוא ישתנה, הוא אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת בגוף שלי. וגם, זה מחויבות גדולה מדי. אני רוצה לצאת, אני רוצה לשתות, אפילו קצת לחזור לעשן, רוצה לחזור לעבודה, ולא לשבת בשירותים ולשאוב חלב. והן כמו מתביישות בתחושות האלה.
את יודעת, בושה עולה הרבה פעמים בהקשר של בחירה. או יותר נכון, סביב אי בחירה בהנקה.
לפעמים יש גם את אלו שבן הזוג ממש רוצה שהאישה תניק, והיא בכלל לא רוצה. והוא אומר לה, על מה את מדברת? אימא שלי הניקה, אחותי מניקה, וחשוב לי שתניקי, זה גם הילד שלי. ונראה שיש פה צורך בעזרה בלייצר שיח מאוד מאוד רגיש ביניהם, על מנת שהמוקש הזה לא יתפוצץ. אז מגוון של רצונות, תוכניות, פחדים, שמזכיר לי כל פעם מחדש, אין דרך אחת ללדת, אין דרך אחת להורות, ולכל אחד יש את הדרך שבה הוא בוחר ללכת בה, וזאת הדרך שלו. תראי, נחזור רגע לסיפור ההוא, ימים ככה חלפו אחרי אותה פגישה מוזרה בסנטר, ו... בוקר אחד אני קמה מאוששת, באמת ככה פחות כבדה, לא בוכה יותר. כאילו הסתיים פרק אבל על החלב שלא נשפך. ואני מצליחה לנהל עם עצמי שיחה על מה קרה לי פה. ואני מבינה שבחלום על ההנקה, שפינטזתי מלא על סקין טו סקין, ועל קשר עין, והחזקה של התינוקת שלי, ורציתי את הקשר הזה, רציתי את האחריות הזו, רציתי לתת לה את החלב המותם ביותר, ולצאת מהבית בכלילות, בלי להיסחב עם בקבוקים, וכל התרחנות של מים, מפקות. ובשיחה הזאת הבנתי עוד דבר עם עצמי, שרציתי להעניק כדי להיות כמה שיותר אימא שלה, מגוננת בלעדית, כמו חתולה שככה מגוננת על גוריה ומספקת להם את כל מה שהם צריכים.
ושם קורה לך שיפט? כאילו, שם את, אחרי שההבנה הזאת מגיעה, קורה משהו?
הבנתי מה חשוב לי. פתאום הצלחתי לדמיין שגם אם אני אתן את הפורמולה כמו בהנקה, זה יהיה בסדר. ואז חיפשתי את הבקבוק עם הפטמה הכי דומה לשד, ועם החור הכי קטן, שהיא תינק ממני, ושלא תקבל את זה בשלוק אחד ככה שאני אביס אותה. וביקשתי מהבן זוג שאנחנו נהיה המאכילים העיקריים, מבחינתי כאילו רק אני רציתי להאכיל, אבל באמת שזה לא יהפוך להיות ככה, יש עכשיו בקבוק, אז כל אחד יכול להעניק. ממש הבנתי מה חשוב לי, והבנתי שאנחנו יכולים לייצר את זה, גם אם ניתן לה פורמולה, וניתן לה את הבקבוק. לייצר המון זמן משותף איתה, כמו בהנקה. והאכלות בסקין טו סקין, הייתי מתפשטת ומניחה אותה עליי, והחזקנו אותה המון על הידיים, ונתתי לה לישון עליי המון, והמון קשר עין בזמן האכלות. הייתי יושבת ומאכילה אותה בלי טלוויזיה, בלי כלום, נהנית מהשקט ומתבוננת בה. וממש הצלחתי לעשות את זה כמו שפינטזתי על תהליך של הנקה. מאוד מאוד רגיש אליה ועם המון המון קשר.
זה נשמע כמו, ממש כמו איזה טקס חניכה לאימהות, שאת עוברת משהו כל כך אינטנסיבי ודרמטי, ואת לומדת להבדיל מה בשבילך עיקר ותפל, מה חשוב ובעיקר בשביל מה אני כאן.
נכון, והאמת שגם הרגשתי שאני משילה ממני תחושות אשמה שאני אימא לא טובה. הבנתי עם עצמי שאין רק דרך אחת להזין את התינוקת שלי.
שזה ממש כמו שאין רק דרך אחת ללדת.
כן, שם הייתה תפנית תחושה של שחרור ואפילו העצמה. שמי, כשהייתי שולפת בקבוק בגינה והיו מסביבי אמהות מניקות, הפסקתי את ההתנצלות או את ההצטדקות הזו, וסיפרתי את הסיפור שלי בגאווה. הרגשתי שאני פה בשביל להשמיע גם את הקול הזה. ובהמשך נולדו לי עוד בנות, ואף אחת לא הענקתי, וזה הסיפור שלי. ואני מרגישה שיש את הקול הזה שאני חייבת גם להביא אותו.
אני חושבת שהמטרה של הפרק שלנו היום היא לדבר על הרצף. ותדמיינו שיושבות איתנו פה שלוש נשים באולפן. זאת שמניקה, זאת שמשלבת, וזאת שלא מניקה, כי היא בחרה. ובמקום שחור או לבן, אפס או מאה, יש רצף של אפורים. ותכירו את הרצף הזה, ואת המחירים והרווחים של כל אחת מהבחירות. ויש את הציפייה מאיתנו להיות אימהות מושלמות. ואפשר להגיד שהנקה היא אחד הסעיפים המאוד רציניים בדרך לתואר הנכסף. יש להנקה תפקיד מאוד משמעותי בהגדרה הזו. ואנחנו יודעות ממחקרים שחלק גדול מהגורמים לדיכאון אחרי לידה, קשור לציפיות של החברה מאיתנו. יש המון ביקורת מצד החברה על מי שלא העניקה, ומצד שני מעניקים המון גביעים לאלה שהעניקו יותר משנה. תראי, אביגיל, אני מצאתי את עצמי, סופרת את השנים שהענקתי, סך הכל, כל חיי, ומצהירה בכל רם בפני הילדים שלי, שזה חלק מרשימת ההקרבות שעשיתי למענם. אותך הענקתי שנה, אותך... ממש סופרת את השנים ואומרת להם, תראו כמה שנים הענקתי אתכם. ויש שיגידו שטוב יעשו נשים ורופאים אם יתייחסו לקשיי הענקה כאל תמרור אזהרה. ממש תמרור שמסמן שאישה מסוימת נמצאת בסיכון מוגבר ללקות בדיכאון אחרי שילדה. מה שעולה לי עכשיו שבואי ניתן מקום גם לנשים שבוחרות לא להעניק, מהסיבות ששמועות להן. ואנחנו לא תמיד נדע את הרקע לבחירה הזאת. ואף אישה, אף אישה לא צריכה להתהלך בחברה עם תחושת אשמה או בושה. אבל מה מבחינתך השיעור פה, אביגיל?
אני חושבת שכדאי קודם כל שכל אישה תברר מהן הסיבות האמיתיות שאת רוצה להניק, מה חשוב לך כשאת מניקה, מה חשוב לך להניק בהנקה, מה חשוב לך, מה חשוב לתינוק. ואיך להיערך לזה. ואם ענקת והחלט להפסיק מוקדם משתכננת, או אולי את מראש בוחרת שלא להעניק, תבררי עם עצמך מה גורם לך לקחת את ההחלטות האלה, ומה יעזור לך להיות שלמה עם ההחלטות. וגם ברמה הפרקטית, מה חשוב לדעת. ג'ת, מיכל, כל פעם שאני משוחחת עם נשים על הנקה, הן שואלות אותי אם ענקתי, ואני עונה שלא, והן בעלם. הן לא מאמינות. דולה שלא מניקה? וכמעט תמיד זה ככה מוביל אותנו לשיחה מאוד מעניינת על המעבר לפעולה, על הדרך ועל מה שלמדתי מזה, ובאמת ההבנה שיש עוד דרכים. וזהו.